טוב. אנחנו לומדים המשך של אותה, כלומר, תורה אחרי התורה שראינו פעם קודמת, ע"ט, ויש גם קשר קצת שהתורה הקודמת דיברה על המקום של השבת, של השלווה, מצב הזה שאדם נמצא בשפלות רוח אמיתית, זה מצב גם של מנוחה שלמה, מצב גם שהוא לא תופס מקום, שלא יכולים לקחת את מקומו, ומצב שכל העולם נראה לו בצורה יותר ככה, ללא שום מחיצות, ללא שום הסתרות, שהמחיצות והסתרות הכי גדולות זה מה שהאדם מעמיס. ופה התורה מדברת על שלום. אז אפשר להגיד שזה בחינה של שבת שלום, כן? על השבת, עכשיו על השלום. גם עכשיו שאנחנו מקדישים את הלימוד להצלחת המאבק במגרון, סיפרתי שאפילו, הם מספרים שם החבר'ה, שאפילו בני בגין, שהוא בדרך כלל הולך עם המשפט כמו סרגל, הוא השתכנע שיש משהו בטענות שלהם, המשפטיות. שזה לא כל כך פרטי כמו שאומרים, ואם היינו מדקדקים דווקא בחוקים הירדנים, אז מסתבר שקרקע שלא עובדה במשך כל כך הרבה שנים, אז אין לה שום בעלות. אתה אומר, מה בכלל אהבה אמינה, כן? אז אין שום בעלות, וגם לא מצאו אלא שלושה, גם לפי החוקים האלה. מה טוענים שם? שחוסן נתן את האדמות, שספרו לכם את זה, חוסן נתן את האדמות לערבים. נתן, חילק. מצל שלא חילק את כל הארץ, אבל חילק שטחים רחבים. זה 64 חלקות הוא חילק, והוא קבע שכל קרקע שלא יאבדו שלוש שנים חוזרת אל המלך. והפרקליטות שלנו אומרים, כיוון שהם מאמינים שכתוב בתנ״ך שהתורה ניתנה, שהארץ ניתנה לישמעאל, אז הם אומרים שמה שהוא נתן, יש לזה תוקף. מה שהוא הודיע שהוא לקח בחזרה, זה אין לזה תוקף, זה גזלה. אז אם אלה, נפקא מינה, שאם זה חוזר אליו, אז זה אדמות מדינה אחרי זה, אחרי הכיבוש שלנו. ואם זה לא חוזר אליו, אז יש 64 חלקות, לכולם יש יורשים. ואלה שם, הארגונים האלה, לא עלינו, חיפשו בנרות, מצאו שלושה, בסך הכל, מתוך 64, אבל לא שלושה בעלים. שלושה שהם, יש להם 10% מהחלקה, נניח. יורשים, שיש להם עוד 50 נכדים משותפים איתם, אני אומר, אני לא יודע את המספרים כמובן, משותפים איתם בחלקה שלעולם כנראה לא יממשו את הבעלות הזאת, חוץ מאפשרות הזאת של לקבל עליה פיצוי, שזה פה, בקיצור, אז מצאו שלושה, הם טענו בבית משפט שהשלושה האלה זה עליהם הבתים שלנו שנבנו, וכבר בתוך המשפט התברר שזה לא נכון. שזה שלושה מקומות אחרים, אני לא יודע אם כל השלושה, חלק מהשלושה. אבל הפרקליטות מיהרה להצעיר שהיא תהרוס. לפני שכבר... כי בכלל היה הסכם העתקה וזה, אז הם יהרסו. ואז העותרים משכו את העתירה, כי ידעו שהעתירה עצמה לא תצליח. אז זו הטענה שלהם. וגם הם אמרו שפעם היה משפט בין שני יהודים, דווקא בישע. יהודי אחד היה לו קרקע, יהודי שני בנה. ובעל הקרקע, יש פה חבר'ה בנימינים, כן? לא פה, חבר'ה עריות. אז בעל הקרקע טבע את הבונה, שירוס. צריכים להביא את המגע וזה. אז הגיע לבית משפט, הבונה היה מתונת המנה וכו'. בעל הקרקע טבע, הלכו לבית משפט, בית המשפט אמר, מה זה להרוס יישוב, פורח? אנשים באו בתום לב, יש כזה טענה משפטית, נקרא תום לב. כאילו אם אדם לא בא לגזול, הוא לא ידע שזה של מישהו אחר, הוא בא ל... אמרו לו שיש פה בית והוא קנה. אז הוא בא בתום לב, אז מישהו מה להרוס? שיקח את השווי. ומה הוא היה עושה? הם מוכר את זה לאנשים. לא, אני אגר מכניס את המשפחה שלו בכל המקומות. אז יתנו... אז הם אומרים, מבחינה משפטית, למה כשזה שני יהודים, פתאום אתה אומר, זה לא כל כך מהר, הורסים בית. וכשזה מול איזה אחד שבכלל לא ידע שהקרקע שלו, וגם הוא רק יורש חלקי וכו'. ולא איבד אותה מעולם, אז פתאום מהדרים בזכותו, מהדרים מן המהדרים, מה? כן. אז הם אמרו את זה, וגם מצאו איזה מסמך שחצי מהאדמות כבר הוכרזו כאדמות נפקדים, למרות שעכשיו פתאום משחזרים את הרישומים. אז כאילו, גם מבחינה משפטית, העסק הרבה יותר טוב ממה שזה נשמע, ומה שאמרתי, אפילו בגין מוכן לשמוע. אז זהו. הסיפור שפה חלק מהחבר'ה, אני לא מביא את יעקב כמובן, אבל חלק מהחבר'ה היו שם, העלו את המורל, מאוד התפעלו גם. החבר'ה ישבו ולמדו, ברוך השם. טוב, אז זה שיהיה בהצלחה לשם ולכל המקומות בארץ. השם עוז לעמו ייתן, שמברך את עמו בשלום. אומר רב נחמן, הנה ידוע שגדול השלום, כמו שדרשו רבותינו זיכרונה לברכה, שלא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. מהו השלום? שמחבר תרי הפכים. כמו שדרשו רבותינו זיכרונה לברכה, הפסוק עושה שלום עם רומיו, כי זה המלאך מאש, וזה המלאך ממים, שהם תרי הפכים, כי מים מכבה אש. והקדוש ברוך הוא עושה שלום ביניהם ומחברם יחד. והוא בחינת יוסף, כי יוסף מחבר תרי הפכים, חסדים וגבורות. לכך נאמר ביוסף, ויבא יוסף את דיבתם רעה, הוא בחינת גבורות, כי שמאל דוחה. את אחי אנוכי מבקש, הוא בחינת חסדים, כי אמין מקרבת. וכתיב יוסף הוא השליט, הוא בחינת גבורות. הוא המשביר לכל עם הארץ, זה בחינת חסדים. ונאמר, ויקראו לפניו אברך. פרש רש"י, אב וחוכמה ורך בשנים, שהוא מוכן דגדלות וקטנות, שהם בחינת חסדים וגבורות כידוע. כנראה שמוכן דגדלות זה חסדים, ומוכן דקטנות זה גבורות. כמו כדעם ראין שי, אל תהיה בדינים. כן? נכון, זה היה בלי צמצומים, לפעמים אומרים. אז שלום זה היכולת לאחד שני הפכים. שלום אמיתי זה לא שיש צד אחד, לא שלום רומאי, כן, שיש צד אחד חזק וכולם כפופים תחתיו, אלא שבעצם מצליחים לאחד שני הפכים. עכשיו אנחנו עכשיו נכנסנו לבין המצרים, ובעצם אפשר לומר במידה רבה שחורבן הבית קשור לזה שלא היה שלום, שהייתה שנאת חינם, והיה פירוד לבבות, וגם בית ראשון, ההתחלה של החורבן היה בזה שנפרדו הממלכות, שאומנם גם היה לזה קצת הכרח רוחני, אבל סוף סוף זה היה חיסרון גדול שנפרדו הממלכות, והיו בעצם שררו אחד את השני. וממילא, אם שנאת חינם זה היה סיבת החורבן, אז גם השלום זה בעצם יהיה סיבת הבניין, התיקון של זה. באמת הלימוד הגדול שצריך ללמוד, אמרנו, זה לא רק איך שלא תהיה מלחמה באופן טכני, שזה יכול להיות גם על ידי שאולי צד אחד הוא חזק וצד שני פשוט מתיירא, מפחד לעמוד מולו, אלא באמת ייחוד הפכים, שיש שני כוחות והם מבינים ששניהם משלים אחד את השני. אז זה אומר, עושה שלום עם רומיו. שלום מאחד שני הפכים, שזה עושה שלום עם רומיו, ודרשו על זה, כמו שנזכר כאן בסוגריים בזוהר, שבשמיים יש מלאך של אש, יש שם מלאך של מים, יש מלאך של גבורה, יש מלאך של חסד, והקדוש ברוך הוא מחבר ביניהם. אפשר להוסיף ולומר שזה המושג שמיים, שהם אש ומים. נכון, ככה פרשו, מה זה שמיים, אש ומים. יצאנו באמת ללמוד את זה עכשיו גם בתורן ולבב של רב נחמן, שהוא גם מדבר שם על מחלוקת לשם שמיים שסופה להתקיים. שאומר שלעתיד לבוא לא יהיו מלחמות. כתוב לא יראו ולא ישחטו בכל הר קודשי, כי מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אז למה עכשיו מרעים ומשחיתים? זה פשט הפסוק. בגלל שאין דעת. בגלל שאין דעת, אז כל מידה היא אומרת אני ואפסי עוד, ואז יש התנגשות ואין שלום, ולכן מזה נהיה חורבן. אבל ברגע שיתמלא הארץ דעה את השם, שיהיה דעת גדול, אז יוכלו לחיות גם שני צדדים סותרים. אז רב נחמן אומר, מחלוקת לשם השמיים זה דעת גדול. כלומר, מצב שאין מחלוקת בכלל, משמע שמה שזה דעת קטנה. אבל דעת עוד יותר גדולה, שיש מחלוקת רק לשם שמיים. למה? כי בדעת קטנה אז אין שני הפכים. אז נכון שאין מאבק, אבל גם זה לא באמת שלום. שלום זה שיש שני הפכים שבכל אופן מסתדרים ביחד. זה באמת לימוד גדול. זה קשה. זה הרבה עבודה העניין הזה. אבל זה באמת מה שאמרו חז"ל, מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים, שזה מחלוקת הלל ושמיים. שמה דורש מחלוקת שמיים הלל, ראשי תיבות משה. שזה דעת עליונה. אבל זה גם מחלוקת לשם שמיים. מה זה שמיים? ייחוד של אש ומים. כלומר, מחלוקת לשם שמיים זה שהם מכוונים לעניין הזה, כלומר חולקים, אבל יודעים שיש איזה מימד, איזה מרחב מעל שהוא מאחד את הדברים. וזה מה שנצרח לנו, כי שוב, זה שיש שבטים שונים, יש שבטים שונים, הוא מזכיר פה את יוסף, הרי מזו גם, הוא מדבר על כוחות בתוך יוסף, אבל זה גם כוחות בתוך עם ישראל, שהיו כוחות מנוגדים. עכשיו, אין אפשרות, לא שייך, גם לא רצוי למחוק את הכוחות המנוגדים. מה? מה שהוא הביא כאן. נכון. זאת אומרת, זה לא רק יוסף בתוכו, זה גם בינו לבינם שתי בחינות. והוא והם בעצם שתי בחינות, והחוכמה היא איך חיים עם שניהם ביחד, ולא... כלומר, למחוק אחת זה לא הולך. לריב וזהו גם לא טוב. ששתיהם יהיו, אם לא שיעור קומתם, ובכל אופן בתוך שלום. שכל אחד יודע שהשני משלים אותו, מעשיר אותו, ואפילו אולי כשמתווכחים. מתווכחים ובסדר. עץ ואב בסופה. אז זה המאמץ הגדול. באמת נכון שלא יצויר שכל הוויכוחים בתוך עם ישראל, גם ויכוחים רוחניים, בעניינים אמוניים, דתיים, גם ויכוחים פוליטיים, עניינים לאומיים, גם ויכוחים אולי בשאלות מוסריות, חברתיות, מכל היום מתנהל באופן של שלום, כלומר באופן של הכרה, שיש איזשהו מרחב שבתוכו יש מקום לכל הקולות, לכל הכוחות האלה, ואתה כל אחד שיהיה מה שהוא, לא צריך. יש אולי בחינה של אנשים, אולי צדיקים גדולים שהם הם השמיים האלה, כן? אבל יכול להיות הרבה פעמים שאדם הוא לא השמיים, הוא אחד מהכוחות. אבל הוא יודע שיש שמיים מעליו, הוא יודע שיש איזה סיפור גדול שהוא בתוכו, וממילא זה ממתיק את כל הצד הטעון של הוויכוח, הצד הטעון של המחלוקת, ועד רבה. אני חושב שרואים את זה, אומרים שהרב אמר, באמת מופיע ברב, שהרבה פעמים איך אתה יודע על אמת, על אמת גדולה, מידע על גודל, התענוג שזה גורם. בלב הישר, בלב של הצדיק, דבר מסוים מחולל תענוג, סימן שהוא דבר אמיתי. אז אפשר לראות שנגיד אם יפגש נגיד מישהו פה מהיישובים, אם מישהו מהקצה השני, לא יודע מה זה הקצה השני, נגיד בדרך כלל יגידו מהקיבוצים, אני לא בטוח שהקיבוצים הם באמת הקצה השני, אבל מהעיר דווקא, וייפגשו, ויהיה פתאום הבנה מאוד, הערכה מאוד גדולה, לא שיפסיקו, כל אחד יישאר עם הדעות שלו, ופתאום כל אחד נורא יתפעל מהשני, אז זה יותר מרגש מזה שאחד שהוא, נגיד שאחד מאיתנו רואה נגיד מישהו מסוג נפש של ארץ ישראל, גם, וואו, מתפעל. אבל זה יותר חזק, יותר עושה עונג בנפש, ששניים מאוד רחוקים, כל אחד מאוד מתפעל מהשני, ומרגישים שבעצם שייכים, שבעצם מחוברים. זה עושה עונג גדול, כי באמת זה מבטא משהו, חיים יותר שלמים, יותר גדולים. אז זה מה שרב נחמן מלמד, שלא צריך לבטל את המחלוקת. לא צריך להפסיק את המחלוקות בישראל. לא צריך להגיע להסכמה. אני לא יודע אם צריך להמציא אותה. באמת כולם הולכים אחרי איזה שרב גדול, כולם נדעים איתו. בואו נארגן איזה מחלוקת, אולי שיהיה ככה מעניין. אז זה לא. זה יכול להיות שלא צריך. יש דברים שלא צריך לעשות אותם כי הם נעשים מעצמם. זה תשאיר לקדוש ברוך הוא. הוא יעשה את זה לבד. אבל השאלה כשיש, האם אתה מנסה לבטל אותה, אז אתה אומר לא, יש בה ברכה. כלומר, יש בה ברכה, והברכה תהיה יותר גדולה, שהיא תעשה לשם שמיים, שהיא תעשה מתוך העמדה הזאת של השלום. תעשה מתוך שלום. אבל האם רצון שלא תהיה בכלל? לא. נחמן בכמה מקומות משבח את מה שהמחלוקת היא מביאה ברכה. עכשיו, לכאורה הוא דיבר אפילו על מה שהוא הכיר, שזו המחלוקת קשה מאוד, מה שאמרו עליו, הם גם קצת, הם לא, בדרך כלל הם לא, במכות הם לא יחזירו. סיפרתי את זה כבר פעם, שהיה אחד מהחסידויות, אולי לא צריך להגיד, אבל היה איזה אחד מהחסידויות, שהם היו מרביצים לברסלבים, בזמנו. ברסלבים חטפו, נתנו להם מכות. והברסלבים, השיטה שלהם היה לא להחזיר. אפילו לא בגידופים כנראה. בינם ובין עצמם, יכול להיות שהם, כשהם הזכירו את אותו זה, לא, אולי לא דיברו עליו בכבוד, אבל השיטה הייתה של דום להשם יתחולה לו. אפילו, לשמוע בזיונו וישתוק. באותו אדמור, היה לו הרבה חסידים, וגם השפעה, שליטה. ופעם אחת, היה שם עניין כזה של כל עיר, מי שהיה אחראי על הבית אלמין, הוא בעצם היה קצת בעל הבית על העסק שם. אז מי לוקח את זה? אז פעם אחת שהוא בא לקחת, היה לו כבר כמה מקומות, אבל פעם אחת שהוא בא לקחת, אז כנראה בעיר היו מספיק מתנגדים, אז זרקו עליו אבנים. אז פעם אחת הוא פתאום לא נעים, זורקים עליך אבנים. ופתאום נזכר, מה עשו הברסלבים כשאנחנו זרקנו עליהם אבנים? לא החזירו. שמה, אתה מתפעל מזה, ואמר לחסידים שלו להפסיק לרדוף את הברסלבים. זה, אני אומר, זה מחלוקות היו קשות, כן? זה נזכרנו בזה. זה מחלוקות...
אם היו מחזרים, זה היה יותר
מבין. היה יותר?
בגלל שהם החזירו הברסלבים.
בגלל שהם?
בגלל שהברסלבים החזירו אבנים, אז הוא הפסיק
לתזק אבנים על הברסלבים. בגלל שהם החזירו אבנים? לא, את האבנים הוא לא חטף מברסלבים, מאחרים. מישהו אחר רצה את הבית עלמין, משהו לא יודע. אבל אני מבין שאתה רוצה לומר שחבל שברסלב לא החזירו, כי אז היה מחלוקת רצינית. על כל אופן הייתה מחלוקת קשה. זה היה סכנה נפשות. גם בין החסידים הם מתנגדים. הם לא צריכים להרחיק לכת. יש גם היום, ברוך השם, לא רובם ולא כולם. אבל מדי פעם יש... אני פעם ראיתי בעיניים. יש מכות נוראות. שם זה היה בצדק אגב. אבל יש כאילו לא שפיכות סדומים, אבל לא קרוב לזה, אבל יש לפעמים דברים קשים. אבל רבי נחמן אפילו אמר על זה שזה גורם לצמיחה, שזה גורם לצמיחה, שזה המים שמצמיחים. אבל שוב, גם זה אנחנו לא, זה ודאי לא נארגן. לא צריך לארגן שתי דעות אם אין, למרות שזה לפעמים מבחינה מתודית, למה לא? כן, בוא נעלה את האפשרות השנייה וכו'. אבל גם, ודאי לא נארגן את המתח, כן. אבל רב נחמן אומר, לא צריך לבטל את השונות. לא צריך לבטל את הדעות השונות. השלום הוא כשיש איחוד הפכים, לא כשיש ביטול של ההפכים. זה השמיים. כן. אתה אומרים בוורט כזה, בעלי מוסר, נכון? שלמה מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים, כי אדם בא עם אידיאולוגיה. אז אותו הדבר לא צריך לשכנע, לא תצליח לשכנע שיפסיק את המחלוקת, כי הוא רואה לשם שמיים. לא אומרים את זה בקיצה כזאת. אבל בפשט המשנה וגם מה שנאמר כאן, שזה ברכה. שזה מוסיף ברכה לעולם. ובאמת גם על בית שמאי בית הלל, הרי יש מקורות שגם שם היה מתח בירושלמי, נכון? משמע שהיה דברים קשים גם שם. יש כאלה מדייקים, זה המחלוקת הלל ושמיים. לא ברור אם זה המשיך באותה שלמות. אבל ייתכן שעומק המשנה זה לומר שלמרות שהיה גם מתח גדול, אבל אם היסוד הוא לשם שמיים, בסופו של דבר זה יביא ברכה לעולם. מה היסוד העיקרי? כמו שאנחנו רואים, שכל ה... התורה התרבתה והתברכה בזכות מחלוקות בית שמאי ובית הלל וכיוצא בהם. אז זה מה שהוא אומר, שזה בחינת יוסף. יוסף הוא השלום. זה כנראה ודאי יש לזה מקור מהספרים הקדושים, מה שככה קצת גלוי, זה שיוסף הרי זה הספירה השישית, שמקבילים אותנו הפסוק, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח ועוד, ואז ככל בשמיים ובארץ, זה הבחינה של יוסף, ככל בשמיים ובארץ, אז זה גם עולם בחינה של חיבור, חיבור בין שמיים וארץ, כנראה שיש מקורות יותר מפורשים שיוסף הוא בחינה של שלום. זה גם, כנראה מהמקום הזה יוסף רצה להנהיג אותם, למרות שהם לא הבינו את זה ככה. זה רצה להיות הכוח המחבר בין כל האחים. וכך נאמר ביוסף, ויבא יוסף את דיבתם רע, ובחינת גבורות, כשמאל דוחה. את אחי אנוכי במבקש, ובחינת חסדים, כי ימין מקרבת. אפשר לומר, נכון? אחד הפירושים שיוסף הביא דיבתם רעה, זה שהוא אמר שהם היו מזלזלים בבני השפחות. בא בטענות על האחים הגדולים שהם מזלזלים בבני השפחות. אז אפשר לומר שזה שני הצדדים. אור הצהל, בתור שראה שהוא יש לו תפקיד ממה שהחלומות לימדו אותו, צריך להיות מלך על ישראל, אז מלך תפקידו זה לתת מקום לשני הכוחות. אז מצד אחד רצה לחזק את בני השפחות, אז הוא קצת אמר ביקורת על האחים הגדולים. אבל אחר כך כשיעקב שולח אותו לשכם, וזה ברור ששם הפנייה העיקרית היא אל הגדולים, אל המובילים, אל המנהיגים, אז הוא הולך לכתחילה, כי ודאי שהוא רוצה גם לתת להם את המקום. אבל בעצם הוא רצה לאחד את שתי החלקים בתוך עם ישראל. כלומר, זה גם שתי בחינות בנפש, בחינה של קירוב ושל ריחוק, אבל באמת, כל אחת מהן, מבטאת חיזוק לאחד מהצדדים שיש בתוך האומה. זה הבחינה של יוסף שהוא השלום. אז לכך נאמר ביוסף, ויבא יוסף את דיבתם רעה, הוא בחינת גבורות, כשמאל דוחה. את אחי אנוכי מבקש, הוא בחינת חסדים, כי ימין מקרבת. הוא כתיב, ויוסף הוא השליט, הוא בחינת גבורות, הוא המשביר לכל עם הארץ, זה בחינת חסדים. שוב, גם זה ממש קרוב לפשט, שהרי יוסף הוא השליט, ודאי שהוא היה צריך להיות מאוד מאוד חזק ותקיף בדרך שלו, בזמן הזה שאספו את כל התבואה משני הסבא, אז הוא היה צריך ממש לכפות עליהם, ושזה יהיה מסודר, ושזה יהיה, זה לא יכול להיות רך. מסתם היה פיתוי לאנשים לשמור בעצמם, וגם מי שהבין כנראה שהולך פה להיות בעיה, יכול להרוויח הרי המון, ולא, כנראה, אם אתה עושה חוק של המלך, שמה שמעבר לסכום מסוים, אולי יתנו איזשהו סכום ככה סמלי, אבל זה עובר לאוצר. אז זו תקיפות עצומה. אבל אחר כך מכל זה נעשה ברכה לכל העולם, משביר לכל עם הארץ. זה בחינת חסדים. ונאמר אצלו, ויקראו לפניו אברך, אב בחוכמה ורך בשנים, שהוא מוכן דגדלות ודקטנות, שהם מבחינת חסדים וגבורות כידוע. וזה בלא זה אי אפשר. זה אולי חידוש יש כאן, שאם על החסדים והגבורות אנחנו מבינים שצריך גם את זה וגם את זה, יותר מבואר. מוכן דגדלות ודקטנות, אתה יכול להגיד, גדלות זה טוב, קטנות זה טוב. זה חולשה, זה חיסרון, זה נפילה. אולי זה כדי שנעלה משם. אבל לא, לפי מה שמבואר כאן, צריך גם מוכין דקטנות. שמת, בהקשר לזה יש תורה נפלאה של תורה נפלאה של רבי הלל מפריץ' או של רבי יצחק אייזיק על שבת חזון. זה קיבלתי אצלנו מהרב אסרמן, הוא אומר, אתה רוצה ללמוד משהו בשבת חזון, עד כדי שאתה תשכח שזה שבת חזון. תשכח את החזון, כאילו, תזכור את השבת. כאילו, תשכח את הצער, אז תלמד את זה. הוא מסביר כאילו את המהות של התהליך של החורבן. אז הוא שם מביא, המשל שלו זה מרב ותלמיד. זאת אומרת שלפעמים רב מסביר איזה דרוש, ובאמצע שהוא מדבר, מתחדש לו משהו חדש. במיוחד בסברות עמוקות של גמרא, גם אולי של דרושים עמוקים, כמו שוודאי היה בחבד, בחבד הוא. ואז כשמתחדש לו משהו, הוא לא יכול להמשיך את ההסברה. כי זה מפריע לו להתרכז במכה פנימה. ואז הוא בהתחלה אומר, הוא ימשיך לדבר, ועדיין המילים שלו לא יהיו לגמרי מסודרות, ואחר כך הוא השתתק לגמרי. והתלמיד רואה אותו פתאום, שקט, התלמיד נורא צמא. גם התיאור שם שיש, זה יחס מאוד עמוק, מאוד חזק בין רב לתלמיד. התלמיד נורא צמא, הוא רואה שהרב פתאום משתתק, אבל הוא מבין, וזה מאוד קשה לו, אבל הוא מבין שבעצם בדיוק עכשיו, כשהרב משתתק, יש בעצם את עכשיו הערה הכי נפלאה, שעוד מעט היא תתגלה. אז מזה יש לו נחמה. זה מה שכאילו כל שלושת השבועות בין המצרים, זה כאילו שלוש בחינות שכאילו הקדוש ברוך הוא נותן לנו אור, ולאט לאט פתאום צריך להופיע אור חדש, אורו של משיח, ולאט לאט כאילו מפסיק את הדרוש, מפסיק כאילו את ההערה הנוכחית, ואז יש תשעה באב, אבל בעצם מבינים שבינתיים משהו כאן נולד. אז כל זה רצינו להגיד, זו אולי הבחינה של מוחין דקטנות. מוחין דגדלות, כשהם בגילוי, זה תלוי מצד מי, אבל זה כשהעסק הוא בדיבור, בהערה. מוחין דקטנות זה שפתאום הגילוי הוא נעשה מאוד מצומצם, מאוד מקובץ, כי בינתיים משהו בפנים מתבשל. זה שני הצדדים האלה, שהם שני הם חשובים. זאת אומרת, זה כמו שאני אמרתי בהתחלה, שאפשר להגיד באהבה אמינה שמוחין דקטנות זה רק שלב שרוצים לעבור אותו. כן, אבל אם מקודם, התכוונתי שזה יכול להיות רק שלב כמו חינוכי כזה. שעל ידי זה שיש מוחין דקטנות, האדם פתאום מרגיש את הצער, ואז הוא רוצה מתגעגע להתגבר על זה, אז פה זה יותר עמוק. כי משהו במהות של ההתרחשות, זוקק שלפעמים תהיה הסתרה של שלב מסוים כשנבנה השלב החדש. זה קשור אחד לשני, אבל זה יותר עמוק. מה? כן, כן. מהיעדר קודם להוויה זה יכול להיות מתודי וזה יכול להיות יותר פנימי. משהו מתאר כאן שהשתיקה היא בעצמה נובעת מזה שעכשיו קרה שם כמו בדרוש ההוא. מה? עכשיו זה קורה. כן. שמזמן המוחין דקטנות, כאילו המוחין דגדות הם צמצום, אבל יש צד שהמוחין דגדות הם צמצום, כי זה אור גדול, אבל מסוים. המוחין דקטנות פותח פתח לאור יותר גדול. הוא לא מצטמצם במוחין דגדות. כן. רבינו רב נחמן בעצמו לימד, הרי מוחין דקטנות, לפעמים הכוונה ל... לא יודע, סתם... איך זה נראה מוחין דקטנות, אדם לא מבין, לא זה. אבל אחד הביטויים זה מילה דשטותא. אז רב נחמן ידוע שהוא הלך לארץ ישראל, הוא התנהג במילה דשטותא לפני שהוא ייכנס לארץ. הוא אמר שבעל שם טוב הרי לא היה מסוגל לרדת לקטנות כזאת גדולה לפני שמגיעים לגדלות הגדלות של ארץ ישראל. ושאני, רב נחמן, הוא אמר על עצמו שכן מסוגל. שלכן הוא זכה להגיע לארץ, רק בגלל שהוא ירד לקטנות הזאת. שכאילו אתה צריך, מה זה לרד לקטנות? זה כאילו שאתה יכול, זה כמו רבי זרע, שהוא צם את כל ה... הוא התענה כדי לשכוח את תורת בבל. הייתי על זה בזמן האחרון, מגלגלים, אבל הייתי בזמן האחרון דיבור יפה של רב לוי יצחק בנדר. זה גם אותו בית מדרש, כן, שהיה מגדולי חסידי ברסלב פה בארץ. אז הוא אומר, ש... מה דיברנו? מוחין דקטנות. מה? רבי זרע, יפה. הוא אומר שרבי זרע, כשהוא השתנה, הוא אומר, מה, יעלה לדעת שהוא הפסיק להיות עומד חוכם? הוא שכח את תורת בבל? הוא לא שכח. הוא אומר, זה לא היה חשוב בעיניו כל מה שהוא קנה, לעומת מה שהולך לרבי יוחנן. הוא אומר, זה הביטול, זה הענווה האמיתית. הוא אומר שזה מה שקרה לרבי נתן שפגש את רבי נחמן. הוא היה גאון, הוא היה צדיק, הוא היה מיוחס. הוא אמר, רבי נחמן, רבי נתן התבטא על עצמו, כשאני הגעתי לרבי נחמן, זרקתי את כל המחשבות שלי, את כל המוחין שלי. הוא אומר, אז זהו גם, אוי סגול, אוי סתמת חוכם, הוא כבר לא? לא, הוא כן. אבל זה, אין איזשהו משמעות, אין איזשהו חשיבות. ואז הוא פתוח להערה חדשה. ככה הוא מסביר, זה הסבר יפה, של מה, מה שדיברו פה, הסבר מכוון לכאורה, של, של התעניות של רבי זרע, מה, מה היה המשמעויות של זה. אז זה גם סוג של מוחין דקטנות. להתענות ולשכוח הכל, זה כאילו להסכים להיות במוחין דקטנות, ולזרוק את כל המוחין דגדלות שהיה לך, מבחינת תפיסת מקום. אגב, אני לא רק על עוד דבר הזה, שהשיחות האלה למדתי לימוד חשוב, כי אני אומר, זה דיון שנעשה בתוכנו. אני מזמן קניתי את השיחות האלה, בין השאר כי זה יש גם תרגום ליידיש, וגם כי זה שיחות, כתבו את זה כמעט מילה מילה. אתה רואה, הוא מדבר שם, חבל הזמן. שזה חן מיוחד. ואז ראיתי בישיבה אצלנו, יש הוצאה מחודשת. עכשיו, אני לא מצאתי שיחה מקבילה, אז אני לא יכול לגמרי להתחייב. אבל אתה רואה, כאילו מישהו החליט כנראה מתוך אחריות חינוכית לערוך את זה, לסדר את זה, הוציאו את כל הנשמה, כל הגשמק. ואני אומר, אני אדם מבחוץ, אני לא... סכנה, ישמעו אנשים מבחוץ, אולי אני לא מבחוץ, לא יודע. ישמעו אנשים, אני לא ברסלבר, כן? קראתי את זה, התרוממתי, מה הבעיה? מה הבעיה? זה נגיד לטובה, אתה מתוך התורה הגואלת למשל, כן? תביא את הרב ציודה כמו שהוא. בואו, הבן אדם צריך להבין, זה לא כמו שכתוב הלכות ברמב"ם במשנה תורה, נכון? זה משהו שדברים, לחם חם כיום מלקחו. אז תיקח את זה בהקשר הזה, אבל מצד שני זה, זה חם. טוב. וזה בחינת קידוש השם. כי קידוש השם הוא גם כן בחינת חסדים וגבורות. כי מתחילה הוא נתלהב ושלהובין דרחימותה, זהו בחינת חסדים. אחר כך מתגבר על יצרו, מוסר את נפשו למות על קידוש השם, זהו בחינת גבורות, שזהו בחינת שלום, בחינת יוסף כנען. אומר כאילו, יש שתי תנועות. תנועה אחת של אהבת השם גדולה, תנועה שנייה, זה מעניין, שכאילו לא סותרת, אבל כאילו אומר, היא תנועה מצד אחר, וזה שהוא מוכן למות על קידוש השם. הרבה פעמים דווקא בריבוי אהבה אתה מוכן למות על קידוש השם. אני חושב שפה הרמז, שאהבה לבדה, בסופו של דבר יש בה התרחבות של האדם עצמו האוהב. יש מישהו שאוהב. אז באהבה יש הזדהות, יש קרבה, אבל בעצם יש... האדם יותר מרגיש את עצמו. עכשיו, זה לא מרגיש את עצמו במובן אולי הכי הכי שלילי. כי הוא מרגיש שהחיים שלו יותר גדולים מתוך הקשר שלו עם הדבר הנאהב, עם התורה, עם הקדוש ברוך הוא, עם הקדושה. אבל יראה זה לדעת שיש משהו מעבר. מעבר. שכל החיים מטלים למה שמעבר. וזה הבחינה הזאת של המסירות נפש. שבאהבה אדם מרגיש את כל הנקודות שנמצאות בו שמקבילות לדבר הנאהב. ביראה הוא מרגיש את הדבר הנאהב. יש משהו ביראה יותר חזק מאהבה לפי זה. במאמר דעת אלוקים, אז הרב מדבר, שאם אדם פונה לקדוש ברוך הוא רק כאילו הוא פונה לעצמות. אז כיוון שהעצמות היא אינסופית, היא כל כך מעבר לכל מושג, אז נוצר יחס של זרות. אבל בסופו של דבר אדם לא יודע איך להכיל את זה, והוא מתרחק, והוא לא נשאר שם. אבל אומר הפתרון, שאדם דווקא מתייחס לתארים היחסיים, איך שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, והוא מוצא שהחיזיון, כל חיזיון אגב הוא אומר שם, אבל גם החיזיון האלוקי, הוא לא דבר זר, אלא הוא מאיר בנו, שיש בנו, בנפש שלנו, בנשמה שבנו, באישיות, נקודות שמקבילות לחיזיון. ואז מתוך זה אדם יש לו חשק, אדרבה, להתמיד את הקשר עם החיזיון, ולא לברוח משם. אז כאילו שם הרב משחרר באמת מעמדה של יראה, ערומה כזאת, יראת התא, לא במובן של יראת העונש, אבל משהו שהוא מחוץ. זה הביטוי שם, זרות. ואז הוא אומר, לעלות משם על העמדה המבוקרת, כך הוא קורא לזה, עמדה של אהבה. של מה הוא רחום, הפתח רחום, מה הוא חנן, הפתח חנון. שהמפגש עם העניין האלוקי, הוא מגדיל את כל הדברים הטובים שבאדם, ולא מאפס אותם. אבל לאט לאט במדרגות שהרב שם מתאר, גם שמעתי מתאר חמש מדרגות, אולי כנגד נרן חי, אז לאט לאט אמנם הוא הולך ומרגיש את ההזדהות, אבל מצד שני מרגיש איך שהנקודות שבנפש שלו, שהן מקבילות לאותן אורות שיש בחיזיון שמולו, הן ממש בטלות. ואז הוא מגיע לקלות הנפש, כך הוא אומר. הוא מגיע ממש לקלות הנפש. התחלה זה כאילו אהבה, אחר כך זה יותר מזה, מעין המתגבר, אחר כך זה ממש קלות הנפש. אז זה גם השילוב של אהבה ויראה. ולפי זה יש בה יראה עונג מאוד גדול.
שם אהבה ויראה.
מה?
שם אהבה ויראה.
כן. שמה זה אומר?
כל הגדולה זה יראה.
נכון. וערבה להשם, הנך עבדה בירושלים, כי מעולם מוכשנים קדמוניות, מתי? מתי שנגיע לשם לעבודך בעירה. נכון. רמח"ל אומר שמשה רבינו אומר, מה השם לוקח השם ממך? כי אם נעירה. שבשבילו זה מילתא זוטריתא. אומר, למה זה מילתא זוטריתא? כי הוא היה כולו מלא עירה, משה רבינו. אומר, בגלל זה הוא היה נביא כל הזמן. הוא ממש אחד לך. אומר שהייתה לו עירה כזאת גדולה, אז כל הזמן היה לו נוכחות. היה איתו נוכחות אלוקית. אבל זה השלום. זה לא רק יראה, זה שניהם. יראה ואהבה. ביחד. ולכך, אפילו פושעי ישראל, הראו את נפשם למות על קידוש השם. כי ישראל עלה במחשבה, ואפילו פושעי ישראל, אך שעדיין הוא מכונה בשם ישראל, יש השם יתברך תענוג גדול ממנו. כמו שכתוב, ישראל אשר בך אתפאר. כשרוצים להפריד אותו מבחינה זו, ישראל שהיא בחינת וו כנודע, ואי אפשר לקרותו בלא וו שנייה, שהוא בחינת יוסף, ותכף ומיד נתעורר בבחינה זו, למסור נפשו כנת. פירוש, זה באמת יש פה רמזים, אבל הרמז הוא כנראה לאחד מהאותיות של שם, שאותה מבטאת הבחינה הזאת של ישראל ויוסף, וגם בזה יש שתי בחינות, כאילו יש וו ראשונה, וו שנייה, אולי אם נרצה זה הוו, הרי אומרים י' ק' וו ק', אז זה גם כאילו, אומרים זה ארבע מדרגות, והוו היא דווקא המשכה, אבל גם יש את השם במילוי האותיות, שיש את הוו שקוראים, ויש את הוו שמשלימה את המילה וו, כן? הוו הנסתרת. אולי זה, אני לא יודע, זה רק השערה באלמה. אבל מכל מקום, כשאדם מישראל רוצים להפריד אותו מבחינת ישראל, אז מתעורר בו הבחינה של יוסף, שמאוד קשורה לבחינה של ישראל, הרי ישראל נקראים על שם יוסף, רואה ישראל מאזינה, נועה כצון יוסף, יושב הקרובים, הופיע. יש הקבלה בין ישראל ליוסף. אז כשרוצים לקחת ממישהו את ישראל, מתעורר בו היוספיות שבו, ואז יש מסירות נפש. וזה, אז כאילו, רב נחמן מסביר, למה ישראל עלו במחשבה? כי זה התענוג של הקדוש ברוך הוא, כאילו, לפני שנברא העולם. אגב, עכשיו את התיאור הזה ממש שמעתי פעם מהרב איציק, בא למחבר, איציק שפירה, שאומר, איך נברא העולם? בהתחלה, היה לקדוש ברוך הוא, ציור של תענוג, כביכול, איך ייראה העולם כשהוא ייבנה, עוממת ככה, תחיל משל. אני אדם רוצה לבנות בית. אז קודם כל יש לו מחשבה איך הוא ירגיש כשיהיה לו בית. זה בעצם התענוג. אחר כך הוא חושב על הרעיון המאוד בסיסי של בית, אחר כך הוא מתחיל להרחיב אותו, בינה, אחר כך זה כבר מתיישב לו שהוא באמת רוצה את זה, ואז יש לו רגשות כלפי זה. ואז זה החגת, ואחר כך הוא מולד את כוחות המעשה, ובסוף הוא עושה בית, יושב בו, ואז הוא מרגיש את אותו תענוג שעלה במחשבה תחילה. אז זה סופו נעוץ בתחילתו. אז זה ישראל לא במחשבה. ההתחלה של כל העולם זה העונג שהיה כביכול מצויר במחשבה של מה יהיה כשהעולם יברא. אז מה יהיה העונג? שפושעי ישראל עם מסירות הנפש. שהיה את הנקודה הזאת של מסירות נפש. שזה הבחינה הזאת של יוסף, שנמצא בכל אחד מישראל. עוד ונאמר על זה משהו, פירוש, כי כל אחד מישראל, אפילו פושעי ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, כי נקרא פושעי ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא. כנראה אם הוא היה בלי מסירות נפש, אז היה סתם פושע. בגלל שהוא פושע ישראל. יש פושע ישראל. זה עניין. זה כבר מזכיר מה שרב שלמה מקרליבך, נכון, היה אומר שיוסלה קמצן קדוש, והיה גם איזה גנב קדוש, היה מקושר אל מיל, עשה בקדיש שם, גם בעל שם טוב, יש היה קמצן קדוש, גנב קדוש, ואפשר ככה להוסיף עוד את כל מיני, כל הבחינות האלה. אז גם פה, כאילו, יש פושע קדוש, כאילו, פושע ישראל, לא סתם פושע. אף על פי שחטא ישראל הוא. מאחר שנקרא עדיין בשם ישראל, שהוא בחינת וו קנה, אבל כן, יש בו בחינת יוסף גם כן. כי וו אי אפשר לקרותה בלא וו שנייה. היינו שישראל הוא בחינת וו, מקושר בו וו שנייה, שהוא בחינת יוסף. נמצא שבכל אחד בישראל מקושר בו בחינת יוסף. שהוא בחינת שלום, בחינת קידוש השם כנען. אבל כן תכף, כשרוצים להעבירו על דת, חס ושלום להפרידו מבחינת ישראל, יתעורר בו תכף בחינת יוסף, שמקושר בישראל, שהוא בחינת מסירות נפש על קידוש השם. דיינו שלובין דרך אימותה, והתגברות על יצרו למות על קידוש השם, שזהו בחינת שלום. מבחינת יוסף כנען. אז זה הנקודה שיש בכל אחד מישראל, אפילו פושע ישראל. אז נאמר גם שזה הדבר הזה רמוז גם באורות. כאילו, רב אומר שסגולת ישראל לא פוסקת מלהעיר מכל מי שיש לו, נקרא בשם ישראל, ושיש לו מסירות נפש על עם ישראל. אני אומר, לכאורה צריך לחלק גם ביחס באמת שלנו לכל מיני רחוקים, כל מיני סוגים, אולי זה גם איך צריך להתייחס לעצמנו, זה שיש בחינה אחת של סגולה שלא תלויה בכלום. וזה בלתי נידח, אם היום נידח, יכול להיות שיש אפילו שם איזה יהודים שנמצאים, שאף אחד לא יודע שהם יהודים, וגם שם נמצאת איזה סגולת ישראל. כיום מישהו סיפר שיש איזה אזור בספרד, שעכשיו יש רמזים, חקירות, שהם בעצם כמעט כולם צאצאים של הנוסעים, שהם גם לא התחתנו כל כך עם אחרים, ושמרו כמה מנהגים יהודיים במשך מאות שנים, בלי לדעת כמעט מה המשמעות, נגיד אם מנשקים את המשקוף, בלי כלום, אין עליו כלום, אבל מנשקים את המשקוף. נשאר להם. איזה כוח יש למינה, כן? מנהג אבותינו בידינו. נזהרו במנהג אבותיכם, מנהג ישראל. אז זה ה... אז יש אפילו בחינה כזאת, שלפעמים אחרי דורות היא מתעוררת, של סגולת ישראל. אבל יש גם עכשיו בחינה, בכל אופן, נגיד, ביחס לאנשים כאלה, עכשיו כבר מכירים אותם, אבל נגיד, אומרים שהכפר, איך קוראים לו, ליד חברון? עברת? יתה. גם אומרים שיכול להיות שהם כולם שם יהודים, נכון? יש איזו שמועה כזאת. מישהו מכיר את הדיבור הזה? שחצי מהם צאצאים של זה, וגם להם יש כל מיני דברים שמרמזים על זה. מה? מדליקים נרות וזה. והם עוינים מאוד. אני אומר, אז מה נפקא מינה? כלומר, אז באמת הקדוש ברוך הוא יחזיר אותה בתשובה שלמה בקרוב. אבל אני אומר, בהנהגה יש כאילו מדרגות. כאילו אלה שהם כבר נבלעו בין הגויים, הם מתנהגים כמו גויים וחושבים כמו גויים. בסדר, מה נעשה? אהבת ישראל, אבל קודם כל שהם ידעו שהם יהודים, אז אנחנו גם נשתדל לאהוב אותם. מה? הם קוראים להם יהוד? משמיצים אותם, יפה. טוב, מי יודע, אולי זה עוד יחסף. האמת היא שיש כל מיני אגדות בדברים האלה, שמטען, זה רק דוגמה, אבל שבעצם חצי מכל החבר'ה פה זה ככה. כי מאיפה הם באו, עם כל הכבוד?
אגדות של ביקורון.
ברור, ברור. יפה. יש להם שורשים. לא, יכול להיות שהם קרובים. זה הסיפור. זה הסיפור. אמרת, אולי האלה הערבים האלה שהקרקע רשומה על שמה, הם בעצם יהודים במקור. עכשיו, יכול להיות שגם ארגוני השמאל שמקנאים להם, הם ודאי יהודים במקור, כמו שאמרת, אבל יכול להיות שהם קרובים שלהם. ולכן הם דואגים להם. זה הסיפור. יכול להיות. היפה באגדות האלה, שהם גם מוכנים להאמין בהם. רק יותר שאנחנו נאמין בהם. הם לא מחפשים מדע רציונלי. אז עם קצת אמונה. טוב, אז אני רוצה להגיד, אז ביחס לכל כל הקצוות של ישראל, כל הבחינות של ישראל, אז יש דדים שאולי זה לא בבחירה. אבל איפה אני חושב, איפה עובר הקו, שאתה אומר, פה ודאי אהבת ישראל היא הנקודה המרכזית, ועם כל הוויכוחים, זה השלום, זה הנושא. ולא לחדד יותר מאשר, זה הנקודה הזאת לכאורה, מה שכתוב כאן. כל אדם שיש לו מסירות נפש על עם ישראל, וצריך כשהוא לכאורה להרחיב, בין אם זה מסירות נפש כפשוטו גם על תורה, בין אם זה מסירות נפש על עם ישראל, שזה יכול מסירות נפש על עם ישראל בלבוש של היום, של ריבונות, של לאומיות, זה יכול להיות אפילו מסירות נפש של עם ישראל במובן של עזרה לזולת. אדם שמוכן לתת את כל עצמו ואולי את כל מאודו למען יהודים. דייקה, כן. מסירות נפש על האדם בכלל, זה כבר בחינה אולי יותר רחבה, ששם ככה צריך שעת רצון גדולה ולהיות במדרגה מאוד גבוהה כדי לכלול גם אותה. אבל מה שבאופן פשוט אפשר לכלול באהבה, זה כל מי שיש לו מסירות נפש על עם ישראל. זה נקודת יסוד כמו שמבואר כאן. מזה הקדוש ברוך הוא מתענג. אז אם הוא מתענג, איך אנחנו לא נתענג, איך אנחנו לא נדע להעריך את זה? במובן הזה, אז כל חילוקי הדעות יחסית לזה הם תפילים. זה נפקא מינה חשובה. עכשיו, אם יש לך ספק, אז לא להכריע כמובן לחומרה, כן? כלומר, אם ספק, האם יש מסירות נפש? יש הרבה אנשים שיכולות אפילו נגיד עוינים בתוך הוויכוחים שיש בתוך עם ישראל, אבל הנקודה הזאת עדיין ישנה להם. אז זה צריך לדעת. זה סיפור סיפור יפה. פה יש פה ידידיה שיחיה ריין. בטח שמעתי אם זה סיפר על אחיו, בניה זיכרונו לברכה, שנפל במלחמת לבנון. סיפר שהם היו, הוא והבן של גרוסמן, אורי. חודש שלם נלחמו בתוך אותו טנק, עד שהטנק נפגע והם נהרגו, זה כבר לקראת סוף המלחמה, וכל החודש הזה, הרי הוא היה מתק, בניה זיכרונו לברכה, והוא היה אחד מהחיילים, שלושה, ארבעה אנשי צוות, מפקד ועוד, נכון, מפקד, נכון טוב, נהג, תותחן וטעם, ארבעה. אז הוא כל פעם נותן תדריך כמנהג המפקדים, שנותנים תדריך לפני כל משימה, לפני כל סיור, כל יציאה, וכל פעם תמיד שואלים בסוף, יש שאלות? הוא אומר שכל פעם שהוא היה שואל אם יש שאלות, אז גרוסמן היה מרים את היד, כן, יש לי שאלה. מה השאלה? איפה אלוקים היה בשואה? ואז היו מדברים. וככה חודש שלם הם דיברו. מתוך מקום כזה, חוץ מעצם המלחמה כמובן, שאולי יותר משמעותית, אבל גם מתוך כל התהליך הזה, לא יודע מה היה שם. מה זה ודאי ביטוי של, מודה שאני בעוונותיי, אבל אני חושב שזה חשוב ככה, נשים לב. זה הפתיע אותי, שהוא שנראה לי כזה, זה, היה לו חייל קרבי, בחזית וזה, כן, לא, אז ההנחה היא שכל אשר בשם ישראל מכונה, כל מקום שיש נקודת מסירות נפש, זאת הנקודה המכריעה. זה הנקודה המכריעה. זה השלום. כלל העולה שיוסף הוא בחינת השלום, והשלום הוא כלי, שעל ידו בו יבוא כל ההשפעות והברכות לישראל. בכוונתו יתברך שמו בזה, כדי שיוכל כל אדם הישראלי לדבר דיבורים של קדושה לפני השם יתברך. ומהו קדושה? חוכמה. כי חוכמה נקרא קדושה כנודע. וזהו כשאדם מדבר בתורה ותפילה, בחוכמה ושכל, מבין ושומע מה ידבר, נקרא קדושה. ויש לשם יתברך תענוג גדול מזה, כי נבנה מזה מוכין, שהיא חוכמה. והדיבור, שהוא בחינת ירושלים. אנחנו בין המצרים מגיעים פה לבניין ירושלים. אז פה בהמשך הוא קצת מבאר את זה יותר. רבי נתן, כאילו המשפטים האחרונים פתאום הלכו לנושא אחר. הקשר בין החוכמה לבין הדיבור, זה אותו עניין של הקשר בין חסדים לגבורות, והקשר בין מוחין לגדלות למוחין לקטנות. החוכמה זה השפע הרחב הפנימי של עומק המחשבה, עומק הדעת של האדם. להלמיש אותה בדיבור, להכניס את זה בכלים, להכניס את זה בגבורה. אז זה גם חיבור כזה. וזה עושה את בניין ירושלים. והדרכה כמובן היא פה כפשוטו. כשאדם מתפלל מכל הלב, אז יהיה דיבור ויהיה גם לב. שיהיה אבל שניהם ביחד. באמת החוכמה היא לחבר. אבל פעם כל אחד לחוד אנחנו יכולים. יש שעות שאנחנו מתרגשים, ויש שעות שאנחנו מתפעלים. מתפעלים, אז המחשבות הולכות לאן שהן הולכות. וכשמתרגשים, אז אנחנו לא מקשרים את זה לתפילה. אני חשבתי שאדם הרבה פעמים מצטער, נהנח, כל מיני דברים שקורים. אחר כך מגיע תשעה באב, הוא אומר, על מה? מה, מצטער בסך הכל? מצב בסדר. אבל כל הפעמים שהצטערת, מה איתם? כאילו, תיקח את זה ביחד. או אדם מתפלל, הוא אומר, אני לא מרגיש התרגשות, לא מרגיש זה. אבל במשך היום מתרגש מהמון דברים, כל מיני דברים, אפילו די, לא מי יודע מה, מרגשים אותו. אז למה אתה לא מחבר את זה? את המקומות של ההתרגשות לתפילה. אז לחבר את המוחין לדיבור. לחבר את המוחין לגדלות למוחין לקטנות. מה שהערנו עכשיו, זה כאילו לא להמציא, הרי לפעמים כשאנחנו מנסים להתכוון בתפילה, במיוחד שזו תפילה שאנחנו מתכננים אותה מראש, אז כאילו מנסים להתרגש, וזה קשה לנו. ונשב החוכמה היא לא להמציא רגשות יש מאין, ואז גם להיות מתוסכלים, למה אני לא מרגיש כמו שצריך. לקחת את הרגשות שיש לנו. יש לנו. הם מופיעים הרבה פעמים, והם אפילו לפעמים כל אחד מכיר בליבו, שיש מקומות שאפילו נסער מאוד, לא רק שהוא קצת מתרגש, לפעמים הוא נסער מאוד. אבל במקומות האלה הוא לא מקשר את זה בכלל לתפילה. זה, אבל... הרעיון של התבודדות זה היה קצת לנסות ללכת למקומות האלה, נכון? זה אחד ההמלצות של נחמן, שאמרו, תתחיל לדבר, לדבר עד שתגיע למקומות האלה, עד שהלב יתחבר למילים. אבל אפשר לעשות את זה אולי גם באופן פשוט של התפילה. אבל הנה חינמי, יכול להיות שגם כשמתרחש משהו, לקשר אותו לתפילה, לקשר אותו לתורה. שיהיה לזה כלים, שיהיה לזה מילים, שזה יהיה כאילו יותר...
הדיבור זה הגבורה?
הדיבור זה הגבורה, שזה יהיה בתוך העולם. כמו בין בני אדם, שיכול להיות מחשבות ורגשות מאוד משמעותיים, אבל כמה זה משמעותי אם אתה גם אומר את זה. ואפילו משמעותי, איך אתה אומר את זה? באיזה מילים? לפעמים אתה יכול לחשוב הרבה, ואפילו לרמוז במילים את מה שאתה חושב, עדיין לא עוד דבר כמו שאתה אומר את זה. אומרים בצחוק ככה, לא יודע. שבאים לייעוץ שני בני זוג, והאישה אומרת, מה הבעיה? היא אומרת, אני לא מרגישה שהבעל אוהב אותי. היא לא אומר לי את זה. אז הבעל אומר, מה זאת אומרת? אני אמרתי לה מזמן. מה המשך? שכחתי. אמרתי לה מזמן. מהחתונה, ומאז לא שיניתי את דעתי. מאז אני אוהב אותה. נו, אז מה הוא אומר? מה? זה המשך? כמו הוא מחכה לארוחה, אומרת לו כבר אתמול קיבלת. אז צריך להגיד, צריך לדבר. אז אנחנו מכירים מהחוויה, ושגם אם יודעים את זה אגב, זה לא תמיד שהיא לא יודעת בשכל שזה ככה, אבל זה שזה מתלבש במילים, זה הרבה יותר חזק. זה מה שאנחנו, הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה דירה כאן, שהדברים ירדו לתוך העולם הזה, וזה הדיבור. חושב שבאמת כשאדם לפעמים נמצא איפה שהוא נמצא, מערער מה שהוא מערער, פעם בין, לפעמים קורה שהשינה לא באה. אז מה אתה עושה? כשאני קורא ספר על פיזיקה נגיד, עד שאתה נרדם כי זה משעמם, ואפשר לקחת את המקום הלא שקט נגיד שיש, ולהכניס אותו בתוך תפילה. אתם יכולים לצאת תפילות משובחות. כל אחד מכיר את ההזדמנויות שלו. כן, כן, ממש. החוכמה היא לחבר, כי אתה יכול להגיד, יש לי עכשיו איזה משהו, בוא נרגיע את עצמי, נרגיע. נרגיע, נחזור למקום הזה. לא, יש לך מקום סוער, תכוון אותו לשם שמיים. בהקשר אחר, סיפור יפה, בטח שמעתם את זה. אבי שליטה מספר שבזמנו, כשהיה ילד, שאני כבר סיפרתי את זה, אז הוא בא פעם לסבא, סבא שלנו, הסבא אברהם לוי, אמרו, בשבילי הוא סבא רבא. הביאו סבא, בא אליו לבקר. ילד קטן, חמוד, בא לסבא. והוא היה בסוף התפילה. והוא אמר את ה... כבר היה קדיש בטרה נגיד. אז הוא ככה רואה אותו, ואז פתאום ככה כאילו חוזר לכיוון הסידור או לכיוון ה... כיוון התפילה, אמן, יש, מי רבה, רבה. אז אחרי זה הוא הסביר לו, אומר לו, אתה יודע, כתוב שכשיעקב פגש את יוסף, אז הוא, כתוב שיוסף בכה על צוואריו, ויעקב לא כתוב. למה? אתה יודע, באותו זמן קרה קריאת שמע. מה הפשעת? הוא אומר, רגיש אהבה עצומה על יוסף, זה ברור, הוא התגעגיע עליו כל כך. אז הוא החליט שאת כל האהבה הגדולה הזאת, הוא יכניס באהבת השם. אז הוא קרא קריאת שמע. אז הוא אמר, הסבא, שאני ראיתי אותך, הרגשתי כזאת שמחה, החלטתי את כל השמחה להכניס ב... יש מרבה. מה? זה חינוך, אה? מה אתה אומר?
שפציתי לקטן, אם נהנה ממאחד, תגיד שתה לא תענו,
כן. אגב, זה נוגע, צריך להגיד את בזהירות, אתם יודעים שהרי הבעל שם טוב ומגיד, כתוב שיש עניין של העלאת מחשבות, שאפילו שבאים רגשות כלפי העולם הזה, תעלה אותם כלפי שמיה. אז הם אמרו אחר כך, בנתניה יש, לא רואה שצריך להיזהר מזה. במיוחד הרהורים שהפשט שלהם הוא בעייתי. אבל יש גם דברים באמצע, ניטרלים. אדם טרוד מאיזה עסק, אתם אולי הרוב לפני, אבל נגיד מי שנמצא בצבא, כל חייל מגיע פעם בל איזשהו משפט. אבל יש לך קצת איזה לחץ. אז קח את הלחץ הזה, ויש... צריך להמציא את זה, זה קורה לבד. בחיים, כל מיני זמנים שאתה... מה יגידו, מה יאמרו, מה יפסקו לי, איך יוכרע הדבר. אז תקח את הלחץ הזה, תקח את הרגש, הוא בלב הכי קיים. תעלה אותו לשמיים, תעלה את כל היראות לשם. רב נחמן מספר על עצמו, שכשהילד היה לו תקופה שהוא ממש פחד מן המוות. פחד כזה חזק, הוא מספר. והוא עמל שאת כל הפחד הזה הוא יפנה כלפי, אם זה בעוצמות. אנחנו, כשיש לנו פחד כזה, מה אנחנו מנסים איתו? מנסים להרגיע עד שהוא יעבור. אחר כך מנסים להגיע ליראת שמיים, טוחנים, טוחנים, וכושי, זה גרגיר. ומה שעשה, לקח את המעיין הזה, פשוט כיוון את זה לשם. יש לי אולי עוד משפט, מה? יפה.
עכשיו מטריד אותך את זה, אז אני לא יכול להעלות את השמחה על השמחה מזה לשמחה
ולשמור, זה שם משמח. אגב, זה היה אגב התפקיד של הדיבור, אני לא יודע אם זה הפשט פה. הפשט פה לכאורה שהוא מחבר מוחין, שהם בעצמם מכוונים לעניין של תורה ותפילה, לדיבור של תורה ותפילה. אבל יכול להיות שזו התשובה לשאלה שלך, שבשביל זה הדיבור. כלומר, אדם נמצא באיזשהו רגש, אם הוא יתחיל עכשיו להתפלל. במילים שלו. אז לאט לאט הרגש הזה באמת יתכוון לשם. הוא לא צריך לשקר את עצמו, הוא לא יגיד שהרגש הזה באמת באופן ישיר בא מצד דב. נגיד שבכית לא בגלל בית המקדש, מסיבה הרבה יותר יומיומית, אנושית, ילדותית וכו'. אבל תראה לך שאדם היה מתחיל מתוך המקום הזה, מתחיל להגיד וכמה הייתי רוצה שבנה המקדש וכמה זה וכמה זה. במילים שמתאימות לו באותו זמן. אז פתאום, אפשר נגיד בצורה כזאת, יש הרי את המשפט של חב"ד, שהוא שאני עוד לא יודע אותו בעל פה. אסן אסט זיך טריקן טרינקט זיך ווס זל מנטן אסלרנט נישט זיך. למה? כמו שאנחנו אוכלים, כמו שאוכלים זה נאכל, שותים זה נשתה. למה ככה אנחנו לומדים ומתפעלים? אז גם זה דרך להגיד, יש משהו מרגש אותי לא באמת בעיני שמיים, להגיד למה אני לא, להגיד במילים, למה לא ככה אני. אז אתה מתאין פתאום, הרגש קיים, אתה מתאין אותו כלפי שמיה. זה מה ש... לא צריך להמציא יש מאין. אבל אין אפשרות לחבר את זה קשור. לחבר את זה, לא קשור, תחבר את זה קשור. כי... נכון, איזה נקודה שקשורה לזה ש... כן. לדעתי. צריך לנסות, לא? מה, נגיד כשיש פחד עם משפט, אבל זה לא קורה כל יום. איזה דבר, לא יודע, מה... אחד מהיסמים.
אז תראה, לא קורה עצמאי.
כן, אבל זה אנרגיה. הטענה שלנו שה... אני מדבר בלשון קודש, בלשון חול. בלשון קודש אנחנו מאמינים שכל הרגשות וכל זה הם באו מלמעלה. וזה רק עכשיו השתלשה למקום שזה השתלשה. אז תחבר את זה לשורשו. וזה גם ממתיק. זה הרי ברור שברגע שאדם מקשר את הפחד שלו לשורש, אז פתאום הפחד הוא לא כזה פחד. אבל אם אתה רוצה בלשון חול, זה הרווח של לשון חול, שזה לא יראה מלאכותי. הרגשות הם אנרגיה. הם משהו באמת ניטרלי. הרי באמת, אם אדם מפחד, נגיד, מדבר בעולם, במיוחד מזה פחד גדול. הייתי אומר, אולי, מתי מה שאני אומר מכוון, שהפחד הוא לא עולם את הדבר שמפחיד. הרי אנחנו בני אדם לא תמיד מפחדים כמו על פי היקש שכלי. גם הזמן מישהו אמר לי, דבר מסוים שזעזע אותו קצת. ואמר לי, שאל אותי אם זה לא מזעזע אותי. אז אמרתי שאני מזדעזע. אמרתי, אני מודה שאני מזדעזע כמו בחב"ד. כמו עכשיו על הלב. על פי שכל אני מזדעזע. אבל לא תמיד אנחנו ככה מתרגשים. כלומר, לפעמים הפחד הוא מציף יותר מאשר עניינית כמה הדבר עצמו מפחיד. החלק המותרות שבפחד הוא מקום של פחד שיש בי. מהו? מה זה אומר? אז להגיד, יש דברים, לאן העולם הזה הולך? לאן אני הולך? איך החיים שלי ייראו? זה לא נושאים יותר משמעותיים מהשאלה עכשיו אם נקבל את המאה שקל האלו או לא? אם הוא ייתן לי 300 שקל או שלושה, או שבת אני אסגור, או... אז יכול להיות גם בחיים האזרחיים. זאת אומרת, זאת דוגמה אחת פשוטה לגמרי, שאני הולך מהאוטו, זה משהו מאוד טריוויאלי, ושוכח לשים את ה... קוראים לזה היום. אתה רוצה לעשות פרסום, אבל שאתה משלם את החניה באמצעות הטלפון, כן? אז שוכחתי את זה. וכבר, לא יודע, אפשר, פעם זה היה שנייד, לא היה איתי, אז גם אין מה לתקן. הייתי בחתונה, והיה לי חרדה ממה יהיה אם אני חוזר ויש כנס. זה מקום ששם מחכים. מתי לעשות את הכנס? עכשיו, מה השקר? לא אומר, זה, אבל לפעמים אדם לא שם לב שהוא נותן אותם. איזו הגרלה, פתאום אתה, איזו תרומה של מישהו שאתה בכלל לא מכיר. פתאום אתה נחוץ מזה כל כך. אז אפשר להגיד לעצמך, רגע, אין לו דברים מלחץ. אמרתי לעצמי, לא אכפת לי לוותר על 100 שקל, העיקר שהחתן הזה יצליח. לא רק בזה להגיד, בשבילו, זה גם דרך. אבל כאילו לקחת את האנרגיה הזאת שיש בי, שהיא לא עניינית, ולהגיד, אם זה מלחיץ אותי כל כך, לא צריך להילחץ מדף גמרא שיכולתי ללמוד, מאיזה תוספות שיכולתי להבין, ממידה טובה שיכולתי לתקן, מעוד עין שיכולתי לתת למישהו, זה לא יותר משמעותי. כבר הרגש נמצא. אתה אומר, וואי, נכון, זה הרבה יותר משמעותי. זה פתאום מתיישב. כשיש מקום ריק שאין רגשות, אז אין מה להכיל, אבל כשרגשות צפים, יותר קל להם לחול. הנה העולם הזה, אתה רק עושה ככה וזה... טוב, אז זה בחינה של בניין ירושלים. על ידי זה שהמוחים מתחברים לדיבור, נעשה בחינת בונה ירושלים. ירושלים בחינת דיבור. נשלים כבר בעל פה בגלל הזמן, שהבניין ירושלים זה גוף העניין הזה. כי השכינה זה המוחים. והמקדש זה שהמוחין, השכינה מתלבשת בתוך המציאות. אז זה כמו שהמוח מתלבש בדיבור, ככה השכינה מתלבשת בתוך העולם הממשי, בתוך המקדש, בתוך הדיבור של הנביאים, שהם יחזרו לדבר בנבואה בזמן שתחזור השכינה לציון, בעזרת השם, במהרה בימינו.